ברוך השם, יופי, יופי.
אני נמצא בדירה חדשה, אז אני... להבנת. אבל אני נמצא בדירה סקורה בארנונה בכלל. ארנונה.
טוב, יש פה יהודים מארנונה.
כן?
ארנונה זה...
לא שאני כ...
ארנונה זה מפרברי הרחומה. פרוור כזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סימן קפה סעיף ה. הסעיף הזה חשוב מאוד, הלכות לא ידועות כל כך, ואנחנו שלנו אדם שברך ברכת המזון או ברכות אחרות, והייתה לידו צועה, זה פה תקרית עם הגבאי. יש לנו פה גבאי שעבר, שלא ילשין עלינו.
לא, זה אין בעיה.
אני רוצה להגיד מקדמה לגבי המושג צועה. יש בעצם שלושה מצבים בצועה. יש צועת אדם. הדין הוא שצועת אדם נחשבת כצועה אפילו אם אין לה ריח. אם אדם מתפלל והייתה צועלת אותה, עזוב להתפלל אפילו בלי ריח, למעט מצב אחד שהיא כבר יבשה והיא הפכה להיות לאבקה כמעט.
זה גם שייך לתינוק עם חיתון מלוכלה? שיש ריח?
תינוק עם צועה. צועה של תינוק. טוב שאתה מזכיר את המצב הזה. צועה של תינוק מאז שהוא אוכל כזית דגן, מאז שהוא אוכל
יונק
וגם אוכל, אבל לא מדבר שהוא אוכל פירות ודברים כאלה, מאז שהוא אוכל אוכל מוצק, כלומר לא, מטרנה זה חלב, מאז שהוא מתחיל לאכול תוכנים לו אוף, אז גם נותנים לו אולי לחם, אולי עוגיות, מה שהוא מחזיק רוגע ביד.
השאלה זה מטלה סבכי.
כן, זה לא נקרא. אז צועה של תינוק נידונה כצועת אדם.
אז אסור לאכול שם.
לא, תצטרף. רן, תצטרף. כן, תצטרף. יש פה גבאים מאוד קפדנים.
קמנו אותם שזה הסיכוי היחיד שאוכל לאכול.
כן. אז זה צועה של תינוק, וככה, אם הצועה יש לה ריח, אז לעולם אסור לברך כנגדה, ואם אין לה ריח, אז אם היא מכוסה בתוך הטיטול ואין ריח, אז זה בסדר. וזה בהחלט מצב שקורה הרבה פעמים, וכשאתה מכסה אתה כבר לא מריח. כן, דיברנו על צועת אדם, בכלל זה צועת תינוק, ויש לנו צועה של בהמה. יש הבדל בין צועת אדם לבין צועת בהמה, למעט צועת חתול, אבל זה מצב נדיר. צועת חתול זה דבר, הגמרא אומרת, למדנו צניעות מחתול, כי הוא קובר את הצועה, זה דבר שכמעט לא קורה. אבל צועה בדרך כלל שאנחנו מדברים עליה היום זה צועה או של כלבים או של בהמות.
כאן פחות יש בעיה,
כבר נגיע לזה רגע, תראה את החילוק. ההבחנה היא בין מצב שבו יש ריח רע למצב שבו אין ריח רע. זה לא כמו אדם. כלומר, אם יש ריח רע זה נקרא צועה, אם אין ריח רע זה לא נקרא צועה. מכאן מה שינון שאל שבוע שעבר לגבי צועת פרות, שאני אני מבין שצועת פרות זה
דשנים בזה.
כן, בדיוק.
מתשים גם את, זאת אומרת, גם אותו באדם, יש אנשים שלא סובלים
דשנים. ברגע שזה עבר את, אבל כרגע, כנראה זה עובר שינוי, נכון? זה לא כמו, לא לוקחים את זה כמו שזה, מוסיפים לזה דברים קש או משהו כזה?
כמו שאני יודע שם זה...
מוסיפים לזה דברים.
אז זהו.
אז בשלב, בסדר, אז בשלב השני שלו, ברגע שזה הפך להיות חומר דשן, אז זה בסדר. זה בסדר. כלומר, מכל מי שגר ביישוב שיש בו רפת, אז...
זה לא אותו דבר, כי מה שמריחים, נגיד במושבים, אני זוכר במושב נחל, אתה מריח בבוקר, זה הפרות, זה פשט, זה לא, אין פה...
אה, מריחים מצוות הפרות.
אבל אין בעיה מריח.
אבל זה כנראה לא נקרא ריח רע.
כן, חיים על זה סובייקטיבי, אם הרעו לא שזה הריח.
אלה מהעיר שבאו לשם, לא יודעת כמה הם...
בדיוק, אם מישהו יש לו בעיה עם הריח, זה לא יכול להתפלל. אם מישהו לא אין לו בעיה עם הריח,
אבל יש מניין גדול, זה יתפלו, כל הבחורים מתפללים.
וממש מריחים את ה...
היו ימים, שכן, לא יודע במה זה היה תלוי, אבל אני זוכר לבד
אבל נראה לי שזה לא נקרא ריח רע, הריח של צועת הפרות. אם זה הריח רע, אז היו מרחיקים את הפרות יותר. עכשיו זה לא נקרא ריח רע. טוב, זה הדין של צועה, וכשאנחנו מדברים על צועה, אנחנו מתייחסים בעצם לשני המצבים. צועת אדם, אפילו אם אין לה ריח רע, וצועת בעלי חיים, אם יש לה ריח רע. עכשיו, כמובן צריך לזכור את הדין, שאדם שבא להתפלל, צריך לבדוק מסביבו את המקום, האם יש צועה או אין צועה. זה צריכים לדעת בישיבות תיכוניות שעושים טיולים. חייבים לבדוק, אי אפשר סתם לבוא להתפלל באיזה מקום. כנ"ל מילואים, מקומות כאלו, יש חשש שאדם עשה שם, איטיל עשה שם את צועתו, לכן חייבים לבדוק. ואסור להתפלל אם יש חשש שיש צועה. כמובן, זה רק מקום שיש חשש שיש צועה. באדם שמתפלל בבית כנסת או אפילו בבית שלו, אם לא צריך לבדוק שיש צועה, אלא אם כן יש לו ילד שהוא כבר בשלב שהוא מוריד את הטיטול. זאת אומרת, זה זמן מאוד...
אתה הולך לכנסת בטעות, דרכת על צועה.
בדרך.
אתה הולך לכנסת.
יפה, יפה. יפה, יפה. אז אנחנו מבחינים בין מצב של מזיד לבין מצב של שוגג. כלומר, אדם שהתפלל נגד צועה במזיד, אדם שלא ידע. ויש מצב שלישי, אדם שהיה צריך לדעת ולא ידע. נכון? שלושה מצב. כן. זאת אומרת, מצב אחד שהוא יודע שיש צועה, מצב שני שהוא צריך לבדוק, לא בדק בגלל שיש צועה, מצב שלישי שהוא פשוט שוגג גמור, וזה המצב שאתה מתאר, שאדם לא שם לב שהוא דרך בדרך, וזה. הכל כתוב פה לפנינו. הרבה אנשים יודעים את ההלכות של צועה, מעט מאוד אנשים יודעים את ההלכות של צועה לגבי ברכות וברכת המזון. כלומר, בדרך כלל יודעים את החומרה הגדולה שיש בצועה לגבי תפילה, שבעצם חוזר ומתפלל. תמיד צריך לחזור ולהתפלל. אבל מעט מאוד אנשים יודעים את ההבחנה שיש בין זה לבין ברכת המזון וברכות. בוא נשאל את השאלה למעשה. אדם שיש לו קטטר, אז יש לו בעיה לגבי התפילה. אבל האם יש לו בעיה לגבי ברכות וברכת המזון? לפחות נקל עליו משהו. האם הוא יכול לאכול?
זה מחוסה, מה
בעיה? נכון, זה מחוסה, אבל מה קורה ברגע שאדם שלו קטטר, לא תמיד הוא מרגיש שהוא מטיל מרגליים. אז יכול להיות שבאותו רגע שהוא מטיל מרגליים, יכול להיות שהוא לא יודע אפילו. מה עושים עם הדבר הזה? הכל כתוב לפנינו. אם כן אומר השולחן ערוך בסימן קוף פי ה' סעיף ה', אם ברך אם ברך והייתה צועה כנגדו, או שהיה שיקור, נסתפקו התוספות והראש, אם צריך לחזור לברך, ומשום מרגליים פשיטה שאינו חוזר לברך. בואו נראה אחד אחד את המקרים. סעיף קטן ה' במשנה ברורה. אם ברך, רוצה לומר, דבתפילה קיים אלן לאל בסימן עין וב, במי שהתפלל ומצא צועה כנגדו, או בצידו תוך דלי דמותיו, במקום שראוי להסתפק ופשע ולא בדק, שצריך לחזור ולהתפלל, משום שנאמר, זבח רשעים תועבה. וכן הוא הדין לעניין קריאת שמע. הסתפקו התוספות והראש, נמגם בברכת המזון, אמרין הנחי, עודים משנה בברכת המזון, דקילה מהטעם, דערי בשטוי, אף שיכול לדבר לפני המלך, קיים עלן, דעה להתפלל. בעניין ברכת המזון, עדיין מותר בשטות. כלומר, תוספות מסתפקים, אפילו במצב שהוא במזיד, ברך ברכת המזון כשהייתה צועה מולו. או שהשיקור, זה למדנו שבוע שעבר, נחזור, פירוש לגמרי, היינו שנשתכר, בסעיף הזה נמצאים פה שתי הלכות בשכן ערוך שהן לא קשורות בהכרח זו בזו. היינו שנשתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר לפני המלך, נסתפקו, נצטרך לעזור לברך כשיפוג עינו, עדיין הוא נתקל למזון, מקום מקום מהר שלא הגיע לשכרותו של לוד, ילווח כשתי חשב, פטור מכל המצוות, חייב מכל המזון לברך. בסעיף הקודם שמתיר לברך מהר שיכול לדבר לפני המלך, ביקשו כמה אחרונים, כיוון שאינו יכול לדבר כראוי מסתמה, אינו יכול לדבר לפני המלך, אפילו אחי מתיר ירושלים, מדינה מסקי האחרונים, דימרה שתקר כל כך, אפילו לדבר לכתחי זה דבר קודם שבו ידי כך. השולחן ערוך בסימן, בסעיף ד' קטן מפורש, שנשתכר עד שאינו יכול לדבר כראוי, אז יכול לברך ברכת המזון, זה היה כתוב בסעיף ד' מפורש, ופה כותב שיש ספק, אז על זה אומר ששם הדין הוא שנשתכר עד שאינו יכול לדבר כראוי, פה מדובר שהוא לא יכול לדבר לפני המלך, המשנה ברורה מסיק שכן יכול לברך, כמובן יהיה הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים. לפי מנהג האשכנזים, כמו שכתב פה המשנה ברורה, אז כל השיקורים, חוץ משיקור כלות, שזה מצב מאוד מאוד נדיר, לא המצב ששיקור כלות הוא נדיר, אלא המצב ששיקור כלות רוצה לברך ברכת המזון, זה נדיר, זאת אומרת, זה לא כל כך מציאותי שאדם יהיה שיקור כלות, אז כל השיקורים שמברכים ברכת המזון בעצם יצאו ידי חובה, ולפי השכן ערוך תהיה הבחנה בין שיקור סטנדרטי לבין שיקור שאינו יכול לדבר לפני המלך, זה מצב די נדיר. שיקור שאינו יכול לדבר לפני המלך זה... כן, זה מצב... כלומר, מה יכול לדבר לפני המלך? שהמלך בא אליו והוא אומר לו, מה נשמע אחי? משהו כזה, אחי, מה קורה איתך? אז זה אינו יכול לדבר, כלומר הוא לא מבין שעומד לפני, הוא לא מבין שעומד לפני מלך. אז לפי השכן ערוך אחד כזה יש ספק אם הוא חייב בברכה או לא חייב בברכה, מה צריך לעשות? אז זה בגבי כל הברכות ספק דרבנן לכולה, ובגבי ברכת המזון ספק דאורייתא לחומרא, וטוב בברכת המזון שישמע ממישהו אחר שיוציא אותו ידי חובה אם הוא יכול להתרכז בברכה. זה לגבי שיקור. אנחנו עוסקים אבל בצואה. אם סעיף קטן זין, אם צריך לחזור לברך אבל לכתחילה גם הם מודים דאסור לברך שום ברכה, וכן דברי תורה נגד צואה ומן התורה דאכתיב היה מחנך קדוש, עתו תפילה כתיב בקרא, אלא כל דבר קדושה אסור לקרות במקום שלא נקי. אז קודם כל דבר חשוב מאוד, מה שכתוב והיה מחנך קדוש זה מצוות עשה. פה יש לנו לב הבא מכדל עשה. לפעמים יש לנו מצוות מה? מה? הדאורייתא זה ב-400, הדאורייתא יש גם דרבנן, אבל הדרבנן זה כל שרואה, הדאורייתא זה 400. אבל קודם כל יש פה מצווה מאוד חשובה, והיה מחנך הקדוש היא מצווה, זה די נדיר אבל זה קורה. בדרך כלל מצוות עשה זה לעשות, כמו להניח תפילין, להתעטף בציצית. פה יש לנו מצווה שהיא לא לעשות אלא היא לא לעשות, והיה מחנך הקדוש משמעותה היא לא להתפלל, לא להזכיר שם השם במקום שיש צואה. שאלה גדולה מאוד לגבי, זה הכל כתוב בסימן עין וב, מה הדין אם אדם מברך נגד האסלה, הגרף של ראי, זה אסור. לגבי השירותים שלנו יש, כלומר, זה אין ספק, כן, זאת המחלוקת.
גיאוגרף ראי כמו בגמרא, אבל עדיין נקיים, זה נראה לי שאם הוא לא רואה, או שיש מרחק של 400, אפשר להקים.
לא, אני אגיד לך מה כתוב בשולחן ערוך. אם אדם, זה קורה נפקא מינה, אם הדלת פתוחה, למשל, אצלי הבית זה יכול לקרות. יכול להיות שאנחנו אוכלים סעודת שבת, נכון? אתה יכול לסעודת שבת, תלוי איפה השולחן ממוקם. אם השולחן שלך ממוקם, יכול להיות שהדלת פתוחה, זה מאוד רחוק. כמה יש לך? 20 מטר? אז אנחנו גרים ברכבת, נכון שמואל? אז 20 מטר, אבל הדלת פתוחה ואתה רואה את האסלה. אם זה לא היה האסלה של שירותים שלנו, אם זה היה גרף של ראי, אסור לברך ולא יצא ידי חובה, כי הגרף של ראי נידון כמו צואה. יש מחלוקת גדולה בגלל מה שאתה אומר, שהשאלה האם הנקודה של מול, למה גרף של ראי נידון כצואה? הגמרא אומרת שאפילו אם הוא שטוף. השאלה אם זה סברה של ביזיון, כי בדרך כלל יש שם צואה, או בגלל שזה לא מכובד, זאת אומרת, זה, הוא לא בגלל הבדרך כלל, באמת גם עכשיו הוא מבוזה. האסלה שלנו היא נקייה, זאת אומרת, האסלה של חרס מצד אחד מבוזה, כי בדרך כלל היא משמשת לשירותים, אבל עכשיו עקרונית, אם ינקו אותה אפשר להפוך אותה לכיור של, של מטבח. לכן הסתפקו בזה הפוסקים בזמן הזה, ולכן מאוד חשוב להקפיד. יש סופי ספק גדול, אבל זה ספק דור, היית חשוב מאוד להקפיד לסגור את הדלת, כלומר לא לברך מול ה...
תורת הפתח לא משפיע פה שהיא מבדילה.
היא מבדילה, תורת הפתח מבדילה, אבל זה רק אם אתה לא רואה את האסלה. אם אתה רואה את האסלה, אתה עידון כמי שרואה את הצועה ממש. לכן חשוב מאוד להקפיד לסגור את ה... אם אתה לא רואה, אין בעיה, רק אם אתה רואה את האסלה. אז המקרא אומר, יכול להיות שגם אם אתה לא רואה, למשל במצבים שיש שירותים ו...
מלון.
כן.
יש שם את השירותים וגם את הקיור. איך
אנחנו עושים את... יש בעיה. פה יש, בנושא הזה יש שלוש שיטות. יש שלוש שיטות. יש כאלה שהם מתירים ניטול בשירותים. זה כתוב בספר אור לציון בשם הרב בן ציון אבא שאול, שהוא אומר שהרוח הרע נמצאת רק מעל האסלה ולא נמצאת בכל החדר. יש שמועה שהוא חזר בו מהדבר הזה. יש כאלה שהתירו שם מסיבות אחרות בגלל שהשירותים שם נקיים, לכן שוב פעם אפילו השירותים עצמם לא. יש כאלה החזוניש, בטח לא, אבל אנחנו אומרים הגעת לבית מלון, מה אתה עושה? החזוניש כתב סברה חזונישניקית ככה מיוחדת שאפשר איתו ידיים בפנים ונגב אותן בחוץ. למה? כי אומר שהרוח רעה שרה רק אחרי הניגוב ולא לא בנטילה. אז שאומרים איתו ידיים בפנים נגב בחוץ, ורבים הפוסקים, בדרך כלל הפוסקים אומרים שלא. ואני לא הייתי הרבה פעמים בית מלון, בפעמים שהייתי בית מלון שמו אותי, כי אני נטלתי ידיים וכל עשיתי בום בום לאלה שמתחת. והשאלה מה עושים בשבת? השלמה, אם אתה יוצא בית מלון בשבת, אולי אתה משקה את הגינה. כשאתה שופך את המים מהחלון של ה... זה, אולי אתה משקה את הגינה. בשירותים הביתיים יש בעצם... מה זה בשירותים הביתיים? כל היחידות תורים?
לא רק יחידות תורים, גם בשירותים, הרוב השירותים מהרבה פעמים היום זה גישותים מאחד עם מקלחת. שם נותנים את הילים את הידיים, זאת אומרת, זה המקום
ה... יש מהפוסקים שהתירו לעשות צורת הפתח. הרב עובדיה יוסף חולק על זה. כלומר, צורת הפתח, הכוונה... לעשות כאילו הפרדה כמו שעושים הולך, הוא צריך להיות שני קנים וחוט על גביהם או משהו, יכול להיות משהו דקורטיבי, ואז כאילו להפריד את החדר שניים. ויש עוד פוסקים, זה אני, שאומרים שאפשר לשים וילון, למרות שיש מחלוקת גם לגבי הוילון. יש מחלוקת בין החזוניש לבין המשנה ברורה לגבי הלכות סוכה. לגבי חוד סוכה נחלקו, מה קורה כאשר אדם עושה סוכה בתוך בית? יש גג פתוח, אבל הסוכה היא ממש בתוך הבית. עכשיו בבית אין רוח בבית, האם אז מותר לעשות את הסוכה מסדינים? בדרך כלל אסור לעשות סוכה מסדינים, כי הסדינים לא עומדים ברוח מצויה. אבל מה קורה אם אתה נמצא בתוך בית? מה?
חלק מהבית
נגיד שיש לך חור, יש לך חור בתקרה, נגיד יש לך מרפסת סגורה, נגיד יש לך מרפסת שהיא סגורה לגמרי, יש לך חור בתקרה, זה דבר שקורה הרבה. האם, לא, והקירות לא יכולים לשמש לך בגלל שיש לך חור קטן ואין לך דופן עקומה, נגיד. זאת אומרת, יש לך חור קטן ויש לך יותר מ-400, אז הקירות לא יכולים לשמש אותך, אתה צריך לבנות סוכה מתחת לחור הזה בתקרה. האם צריך לעשות סוכה עם דפנות חזקות, או במקרה הזה אפשר לעשות סוכה מדפנות מזדינים? המשנה ברורה אמר שחייבים לעשות דפנות חזקות, ככה המשנה ברורה. אבל החזוניש, וזה מצאתי כזה כתוב במקום אחר בהלכות קטנות, שוט הלכות קטנות, הלקט, שהוא קדמון יחסית 300 שנה, אז הוא אומר ככה, הוא שואל מה קורה אם אדם עושה מחיצות מזדינים ומחזיק אותם כל חג הסוכות שלא יזוזו ברוח מצויה, מועיל או לא מועיל? באופן עקרוני, אתה שם 10 גויים. אז הוא אומר שכן, זה מועיל, כתוב שעושים מחיצה אפילו בבני אדם. גם בן אדם יכול ללכת אם הוא רוצה. אז בדיוק כמו שעושים מחיצה בבני אדם, אפשר גם ששני אנשים יחזיקו את הסדין מתוח, וידאגו שהוא לא יזוז ברוח מצויה. אז הוא אומר, זה, עשית את זה. כי זה שיש לך את הקירות של הבית מסביב, זה כאילו שמחזיקים את הדפנות מתוחות. ולכן הוא אומר שכל מה שעשו לעשות... סוכה מסדינים, זה דווקא כשהסדינים עומדים בחוץ, וכשעומדים בתוך הבית זה כאילו שאתה להם תמיכה מתמדת. כך אומר הלקט, וגם החזני שאומר ככה. עכשיו עשיתי איזו טרנספורמציה להלכות שירותים, כי יש, כי לעשות מחיצה, לעשות מחיצה, לפי יוצא שיש מקום לסמוך להקל, לעשות את המחיצה הזאת.
אם אין מחיצה, אתה מבטאים, אתה מתארח.
אז אמרתי שלוש שיטות, יש שלוש שיטות. בעצם, סליחה, ארבע שיטות. יש שיטת חלקת יעקב שאומר שבעצם אין לנו שירותים בזמן הזה, כי השירותים שלנו זה כמו שירותים של פרסאי, כי הם נקיים כל הזמן. חלקו עליו רוב מוחלט של הפוסקים, הוא קיים, חלקת יעקב. יש שיטת רבי ציון אבא שאול שאומר שדווקא מעל האסלה יש את הרוח רע, אז אם אתה נותן ידיים ואתה לא עובר מעל האסלה, זה בסדר. השמוע אומרת שבסוף ימיו הוא חזר בו. אפילו הרב עובד יוסף חלק עליו. יש שיטת החזני שאם אתה מנגב בחוץ, נותן ידיים בפני נגב בחוץ, זה בסדר. ויש שיטת רוב הפוסקים שאתה צריך לתת ידיים בחוץ. ואם אתה נמצא בבית מלון, אתה פותח את החלון, נותן ידיים בחוץ, ו... לא, זה אין בעיה. המים ודאי לא מקבלים תאומה.
בקערה בחוץ.
כן, אבל אתה הגעת לבית מלון,
חדר בפני עצמו,
במלון החדר הוא בפני
עצמו.
כן, אבל איפה, אין לך קיור, אין לך קיור, אין לך קיור, איך אתה נוטה לידיים, אין לך קיור.
מה זאת אומרת, אין קיור, יש
בקושי.
בית מלון תמיד זה ביחד.
לא נכון, החדר של אנדריגה
דאר, זה רק במלון גלי צאנז.
לילה
לוי,
הרב,
משהו
לא
קשור, תפתוח. ינון, אני פלא עליך.
בישיבה, כל הקומות של המים זה יש את החדר בפני עצמו.
בישיבה בטח, זה ישיבה.
זה
ישיבה,
לא, זה בפתיביה.
לא, בבתי...
כל מלון רגיל...
ינון, אני שמח לגלות שיש לי שכנים שמעולם לא הלכו לבית מלון שאיננו בית מלון חרדי. זאת אומרת, אתה תמיד הקפדת ללכת או למלון גלי... או פנסיון רייך, או גלי צאנז,
או... לוי.
רמדה רנסנס. אז זה יפה מאוד, אבל אני חושב שאנשים פשוטי העם שהולכים לבית מלון לפי המחיר הזול, אז אין, להיות דתי בבית מלון זה סיוט.
קניון, כל מקום.
זה פשוט סיוט דתי בבית מלון, מה?
קניונים, זה בחוץ, זה לא באותו חדר.
מלון לא.
פשוט יהודי, הידי הזה פשוט צדיק, אנחנו לא ידענו. כמה הוא צדיק וראשו ניצב בעננים.
זה פעם שאני מזגיח באיזה מלון על ה... איך הם לוקחים אחריות על הכלים. זה רק הכלים, לא אוכל, כאילו לא מוציא. זאת אומרת, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אני יודע שהרב נתת איתי לתת פה השגחה. אז אני סומך את ידי אליה.
רב, התחלתי, צריך לשוחח בשבת על הדבר הזה. יש שיח מותר או שזה אוהל?
צריך להשאיר אותו טיפה פתוח, לא לסגור אותו לגמרי, להשאיר אותו טיפה פתוח לפני שבת.
זה שבת?
כן, קצת, שיהיה טיפה. אז מוסיפים. אפשר להמשיך, עמיקם. אתה מגלגל אותנו פה מעניין לעניין. שאלת על השירותים בבית מלון, תראה, הגעת עד השוחח. עכשיו אנחנו...
מה אני עושה?
בסין? שירותים בבית מלון?
כן.
אתה לא יכול לשפוך את המים החוצה? לא. הסינים התעצבנו?
כי אני בטוח כחלון סגור.
אז תסמוך על החזון איש.
תן, בדרך כלל מה אני עושה?
תסמוך על החזון איש, מה לעשות? אני הייתי פעם באיזה קורס השתלמות באיזה בית מלון, שלושה ימים, הייתי יחיד לשלושה ימים שהפכתי את המים דרך החלון. כל הזמן זה פשוט שיגעון. אדם שאומר מצוות בית מלון, שהוא לא מותם שאומר מצוות, זה שיגעון. אתה מתגעגע הביתה. עשה את ה...
הבעיה זה אתה, זה לא המים, לא הבנתי, מה זה במים?
לא. נו, אז איך אתה נוטל? איך אתה נוטל? עכשיו אתה, יש לך, הגעת לבית מלון, לא הבאת נטלה מהבית, יש את הכוס הזאת בבית מלון, אתה מלא אותה, מה אתה עושה איתה עכשיו? המקרה מביא כבר נטלה וקערה, אבל אנחנו לא הבאנו נטלה וקערה. באנו לבית מלון, יש לך שם את הכוס, מילאת את הכוס, מה, אתה יוצא מהשירותי, יוצא את הידה, איפה אתה נוטל? אתה צריך לפתוח את החלון, נכון? תמיד זה הולך ככה. לפתוח את החלון, לשפוך, השאלה על מה, השאלה על מה, אם זה ישפוך על הגינה, אז זה טוב, אל תיסע את השבת, אל תיסע את השבת והיציאתה, אבל מה אתה עושה עכשיו בתוך השבת? אסור להשקוט את המים. לפעמים אתה שמים אותך בית מלון, אתה נמצא במלכוד. אם אתה נוטל בשירותים, נוטלת בשירותים. אתה נוטל בחלון, אתה משקה. טוב, במצב הזה...
מי
זה
היינו?
זה טוב בפרשת כהן. הוא ששאל את ה...
זה כדאי להם.
לא חומרה, אבל זה ככה כל הבתים נמצאים. אני חושב שכל המסל נופל בזה.
זה לא אף פעם זה לא היה כך. אף פעם זה לא היה כך.
בשנים האחרונות ככה בלי
תמוצים. בעשרים שנה האחרונות
עולים
ככה. אף פעם זה לא היה ככה.
שירותים אחד והבתיה. שירותים והבתיה, אבל היום זה לא ככה. היום כל הבתים בונים.
אבל תדע ש... אני כשהגעתי לאחרונה, אני זלזלתי בנושא של פרויקט דתי. כי... אני אף פעם לא גרתי בבניין דתי, גרתי תמיד עם אנשים לא דתיים, והרגשתי, גם בקרית משה, אני גרתי בקרית משה 17 שנה, היינו חצי מהדיירים בבניין היו לא דתיים, צערי הרב, היינו עושים שבת, זלזלתי בזה. ראיתי שפרויקט דתי, אחד היתרונות שלו הוא שיש את הקירים הנטיית ידיים, איפה שם?
לא דתיים לא.
אצלנו, בפרויקט?
כן, בבלון, שום בית חוץ הבית שלכם, שום דירה אין את זה.
נכון.
חוץ, לא הבית שלנו, הפרויקט של זה. חוץ מהדירה של הרב, כל הפרויקטים אין את זה.
לא ידעתי שצ'יפרו אותי. לא גילו לי ש...
לא, לא, הוא מה אומר? זה כבר לבינים שלהם?
כן, כן.
בדירה של ארנון.
כדי שלי גם.
בדירה של ארנון.
אני חושב, בפרויקטים דתיים יש יותר ערנות לנושא של הקיור של נטיית ידיים. זה טוב מאוד. זה חשוב.
יותר הרבה בעיות.
תדע לך, ינון, אדם קם בבוקר, קם בבוקר, על הבוקר יש לו שאלה בהלכה. יש לו שאלה בהלכה. עוד לא הספיק להגיד מודה אני לפניך. הוא צריך אותו לידיים. הוא אומר, אני... זה טוב, כי כל יום הוא מתפלפל, הוא אומר, יש הרבה פוסקים דעה, שכיוון שהשירותים שלנו הם נקיים, אז אפשר איתו לידיים בשירותים. רק, הוא לא הספיק לקום. אז זה פלפול בהלכה.
אז השם בכלל מותר לו לערער בהלכות.
אמבטי הזה שונה, כן? אמבטי הזה... כן, בטח. אמבטי זה שונה, בטח.
מה לך לעשות את
האסלה בשתי מדבות? לא מועיל, כי צריך מחיצה. מחיצה. לא, לא, לא. כיסוי מועיל לדבר שנמצא פה במקרה. אבל החדר הזה הוא חדר של אסלה, ולכן צריך לעשות מחיצה. אבל מה שאני מציע, לעשות וילון, זה בסדר. הוילון יכול להיות, הוא לא חייב להיות.
וילון על השירותים ו...
לא, לא, תשמע מה אתה עושה. אתה עושה... לא. תשמע, אני אגיד לך, אני לא רוצה לכתוב לפתק. אני ארים לטלפון, אני מסכים. לא, אני אגיד לך מה עושים. והרבה עושים את זה. לוקחים וילון כמו וילון של מקלחת, עכשיו, הוא יכול להיות פתוח רוב הזמן, אבל כשאתה רוצה, איתו עדיין אתה סוגר אותו, אצלנו הבית הוא סגור רוב הזמן, אתה סוגר אותו כבר באופן שהוא מכסה את האסלה, אבל זה אפשרי רק למקום שיש לך מרווח בין האסלה לבין הקיור. לא תמיד זה הולך. לא תמיד זה ניתן לביצוע, אבל הרבה פעמים כן. בדרך כלל כן, כלומר, יש לך, כי בדרך כלל האסלה היא פנימית, והקיר הוא...
דם אם רוצים להקל, נחלים שאתה תזכורה.
לא, לא.
זהו, זהו.
הוא אמר, אם
אתה
רק
מפתיל
שם,
אתה...
הכל
לא
נותן
שם, כדי שלא ללכת עם תומה לידיים.
נותן עוד פעם.
במדבר, אתה נותן
לדבר. אין בעיה.
זה שלי, של עמדית, ללכת למחרקים, או לטול עדיין ליד הזה. להקל ולטול פחות מ-400, או ללכת עד...
צודק מה שהוא עושה. קודם כל נותן עדיין, כלומר, אנחנו היום, תדעו לכם, אנחנו בעידן, אלה שגרים בחומה, יש להם, הם בעולם אחר. כי הרי כל החיים שנו את הנטלה מתחת למיטה עם כיסוי. אחר כך באו ילדים, גדלו, אז יש לך ילד קטן בן שנה, הופך את הנטלה, אתה קם בוקר, אתה משתגע. אז הגענו אל החומה, זה פשוט גן עדן. גן עדן, אין לך 400, אתה קם במיטה, אופ, אתה נמצא ב... יש לך יחידת תורים, אתה... זה פשוט גן עדן, הדבר הזה. באמת זה גן עדן, אין מה לומר. אתה לא צריך כבר להכין את הנטלה הזאת. מה? או, זה מה שהוא אומר. עכשיו, אז אם אתה שם את הווילון, טוב. אבל אפילו אם אתה לא שם, אז יש טעם ליטול ידיים בשירותים, לא לברך. ולפחות זה הועיל לרוח התומה של הלילה, שם לך רוח תומה חדשה של השירותים. אבל רוח תומה של הלילה ירדה. ועכשיו אתה יכול ללכת 400, כי אין איסור ללכת עם רוח תומה של שירותים. זה לא מצאנו. איסור לשהות עם רוח התומה, זה דווקא רוח התומה של הלילה. ואחר כך אתה הולך, אבל זה... זה בגלל שאתה... השעה לא 7:27. מה קורה עם השעה 7:27? זה עכשיו כל דקה חשובה. אתה קם בבוקר, אתה צריך להגיע. זה אתה כבר... הקטר יצא מהתחנה. הרוב עדי אומר שלא.
ברבי מנחו חיים...
מי יש הרבה לסמוך?
שהיית במלון ב...
לדעתי מועיל צורת פתח. אני יותר מבין את הסברה שמועילה צורת פתח. ואפשר לעשות, זה דקורטיבי, זה לא בעיה. טוב, מוריי ורבותיי, בואו נחזור פה, שנצליח לסיים את זה. סעיף קטן זה, אני חוזר, הגענו לזה דרך האיסור. לכתחילה אומר המשנבוע, גם הם מודיעים, דאסור לבר שום ברכה, וכי דברתו נגד צוהר מן התורה. מן התורה, דרכתיב היה מחנך קדוש, ואתו תפילה כתיב בקרא, אלא כל דבר קדושה אסור לכל מקום שאינו נקי. לא מסתפק אלא בשביל כבר ברך ומצא אחר כך. בסדר, כל הדיון הוא לכן, לא זוכר מישהו, יוסי, אתה ירד השבוע שעבר, שהשכן ערוך כותב ככה, לשון, תסתכלו בשכן ערוך, השכן ערוך אומר, אם ברך, והייתה צועה כנגדו. הסתפקו התוספות והראש, נצטרך לחזור לברך. אז שבוע שעבר אמרת, למה כתוב בשכן ערוך, אם ברך והייתה צועה כנגדו? תגיד בשכן ערוך, מה הדין לברך כנגד הצועה? מזה עולה שברור שאסור לברך כנגד הצועה, כל השנה, אם ברך והייתה צועה כנגדו. אז שימו לב שיש הבחנה בין שיקור. לגבי שיקור, אתה אמרת את זה שבוע שעבר, לגבי שיקור זה לכתחילה. השכן הוא סובר ששיקור, שאינו יכול לדבר כראוי, כלומר שיקור נאמר סטנדרטי יכול לברך, שיקור שאינו יכול לדבר לפני המלך יסתפק אם יכול או לא יכול לברך, המשנה ברורה אומר שאפשר. אבל לגבי צועה הספק הוא אחר, ודאי שאסור לברך כנגד הצועה. אז מה קורה אם הוא ברך בכל זאת? ולדינה דעת העולה תמיד ועליה רבה בשם הבך, כשמצא צועה כנגדו בתוך דלת אמותיו, זה צריך לחזור ולברך ברכת המזון, אם עדיין לא נתקל המזון. למה הוא אומר את הדבר הזה? כי זה ספק דאורייתא. כן, ספק דאורייתא. ולכן, אבל שימו לב ללשון, הוא אומר דווקא אם מצא צועה כנגדו. לא, כלומר, סליחה, דווקא בתוך דלת אמותיו. עוד מעט נראה. אתם רואים בסעיף קטן ח' בשער הציון, דחוץ לדלת אמות אפילו נגדו, כבר הכרענו אולי לסור סימן פי א', אפילו לגבי תפילה אינו חוזר מתפלל. כלומר, המשנה ברורה שם כותב שצועה מחוץ לארבע אמות זה דין דרבנן, ולכן בדיעבד שברך כנגדה לא מברך, הכל זה בתוך דלת אמות. וכן מצאתי בליקוטי הרמב"ן על ברכות שביא מתחילה ספקה שסוכו בלטוס בזה, אחר כך מסיק דין חילוק בזה נפילה ובין שעות דברי קדושה, אין שם. טוב, אם כן, המשנה ברורה נשאר בספק, וספק לחומרה, שאסור לברך כנגד הצועה, ואם ברך, צריך לחזור ולברך. אבל מה עם הרגליים? זה הלכה נוספת פה. עוד מעט נראה את הברור לך, שבברור לך ארוך, חייבים לראות אותו כדי לסכם את העניין. ומשום הרגליים, היינו גם כן באופן זה, דברך ברכת המזון, אחר כך מצא מרגליים מתוך 400, הולך כמה פשיטה, אפילו כתחילה, היה מותר לו לברך כל הזמן שלא נודע לו, שיש כאן מרגליים, זה נגד מרגליים איסור הדרבנן, אז ספקן לא גזרו, או ספק מרגליים לא גזרו עליהם. תראה סימן ו' סעיף ז'.
אם אין ריח.
מה?
אם אין ריח.
ודאי שאם אין ריח, כן. לא, אם אין ריח, עוד פעם, אם אין ריח והצועה כנגדו, אסור לברך. אם אין ריח והצועה מכוסה, אפילו כיסוי שקוף. אם אין ריח ערווה, יש איסור לברך נגד הערווה ונגד צועה. ערווה, הכיסוי צריך להיות אטום. אבל נגד צועה אפשר גם כיסוי שקוף. אז אם אין ריח...
למרגליים.
אם אין ריח למרגליים...
אם יש ריח
למרגליים... אם יש ריח למרגליים... אסור לברך כנגד ריח רע. אבל זה לא דין של צועה, יש עוד הלכה. אסור לברך כנגד כל ריח רע. אבל שימו לב לחידוש הגדול, על ספק מרגליים לא גזרו. אני יודע לו מתחילה שיש כאן מרגליים, ועבר על זה, או בערך נגדם, לא עבר אחר, פשוט את נלחדו. מה החידוש הוא? שעל ספק מרגליים לא גזרו.
אתה עומד עכשיו
בסדר,
אתה לא רואה כלום. אתה לא יודע אם מישהו עשה משהו.
זה היתר
לקטטר.
מפה יוני מוציא הלכה לגבי קטטר. למה? כי בקטטר, קטטר של מרגליים. קטטר של מרגליים, המרגליים שיש בקטטר מכוסים. אין ריח, הם מכוסים, זה בסדר. אלא מה? יש ספק. אולי כרגע הוא מטיל מרגליים, והוא לא מודע לזה. רק שנייה. אם יש אדם שיש לו קטטר, והוא יודע מתי הוא מטיל מרגליים, אין שאלה. בזמן שהוא מטיל, אסור, ובכל שאר הזמנים מותר.
אפשר לשליטה.
או, אבל הרבה פעמים אדם שיש לו קטטר, אין לו על זה שליטה.
אבל הוא
מרי? רגע, מה כמה שליטה? האם הוא מודע או לא מודע?
בדיוק. לא, מודע או לא מודע, זה אחד דבר אמר לפני כך, יש לו שליטה שיכול לעצור, יש לו יוצא לו מהיר.
לא, לא.
אין לו שליטה, אז מה יכול? באמת הברכה 18, אז מה הוא יעשה?
זו שאלה חדשה. זה שאלה חדשה. לכאורה צריך להפסיק עד שיעברו המרגליים. רק הדין הוא שאדם שמחמת אונס עוצר באמצע תפילת 18, אז אם יש לו זמן כדי לגמור את כולה, צריך לחזור להתחלה. בדרך כלל זה לא יקרה במרגליים, זה די נדיר. לא, אבל אנחנו מדברים על מצב שהוא מאוד שכיח, אדם שהוא פשוט לא יודע, כי יכול להיות שיש לו טפטוף של מרגליים, יש לו קטטר, הוא חולה, יכול להיות שיש לו טפטוף של מרגליים, ויכול להיות שזה, אם זה טפטוף של מרגליים, יכול להיות שיש לו 3-4 שעות ביום טפטוף כזה של מרגליים. ספק דרבנן לכולה, על זה נאמר, כי האיסור לברך נגד מרגליים הוא איסור דרבנן, המרגליים מכוסים, אולי הוא מטיל מרגליים, יכול לברך, וזה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. הכל כתוב פה בבור הלכה, במשנה ברורה. בואו נראה את הבור הלכה, כי במשנה ברורה יש נקודה לא ברורה. אנחנו חוזרים לדין של צועה. בור הלכה בתחילת סעיף ה'. אם ברך והייתה צועה כנגדו, עיין במשנה ברורה, והוא מלבוש, ולכאורה משמע מזה, דאם היה נודע לו מתחילה, ועבר על זה, והיו מסתפקים בזה. אומר שמלשון השחנוך משמע, שאם הוא ידע שיש צועה מולו, והוא ברך, זה בטח לא יצא ידי חובה. כי מה השחנוך אומר? אם ברך, אחר כך יתברר, לא, סליחה, לשון השחנוך הוא לא כזאת. בואו נחזור למשנה ברורה סעיף קטן ה', סליחה, אם ברך, רוצה לומר, בתפילה קיים אלן לאלה סימן הניבה, מי שתפלל, הוא מצא צועה כנגדו. אז הם פרשו את השולחן ערוך שמדובר בברך, ואז הוא מצא צועה. אבל מה קורה אם הוא ראה את הצועה, ואז ברך? אומר הבור הלכה, חוזר עוד פעם, עיין במשנה ברורה ואומר מלבוש לכאורה משמע מזדים, עיין הודע לו מתחילה, ועבר על זה לא היו מסתפקים בזה. כיוון דבר לכתחילה בשעת נפש של איסור דאורייתא, ובוודאי חוזר ומברך. אז משמע לו פה שיש שני מצבים. מצב אחד הוא שהוא ראה צועה וברך, בזה לא יצא ידי חובה. מצב שני, שהוא ברך ומצא צועה, פה הסתפק השולחן ערוך. הסתפקו התוספות, האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. כמו שאמר, זה דווקא בדלת עמותיו. מחוץ לדלת עמותיו יצא ידי חובה. ואף שבזה באמת שוגג היה, שלא ידע שיש כאן צועה, אך שחטא בזה שפשע ולא בדק, אז הם מסתפקים, אולי לא כאמר הגמרא כלן תפילה, דחמיר תפילה לא בכמה זמן. כלומר, גבי תפילה, כתוב מפורש, אם יתפלל ומצא אחר כך, יש שלושה מצבים, צריך לזכור את זה. מצב אחד, התפלל מול הצועה, לא יצא ידי חובה. מצב שני, התפלל, מצא צועה, והיה צריך לבדוק, לא יצא ידי חובה, בתפילה. מצב שלישי, התפלל, לא הייתה אהבה מן השיהיה צועה, ואז מצא צועה, יצא ידי חובה בדיעבד. מה עם ברכת המזון וברכות? אז זה אומר שמשמע בלשון הלבוש, שאם יתפלל כנגד, ידע שיש צועה, יתפלל כנגד, בטח לא יצא ידי חובה. כל הספק של תוספות השולחן ערוך זה רק במצב שבו הוא פשע ולא בדק. זה אפשרות אחת. אך, אומר הבור הלכה, מפרי מגדים לאלה סימן הנבואה, משהו מפרש לסעיף זה כפשטה. אפילו בנודע לו מתחילה מסתפקים. יש מחלוקת, אפילו אם הוא ידע שיש צועה וברך נגד הצועה, גם כן מסתפקים. כי זה כבר לגבי תפילה, אנחנו יודעים שאם אדם לא יצא לבדוק אחר כך מצא הוא בעצם אנוס, בזה לא גזור ויצא ידי חובה. ישנם שני איסורים, אחד דאורייתא אחד רבנן. האיסור דאורייתא זה להתפלל מול צועה. האיסור דרבנן זה לומר שאם הוא יתפלל בכל זאת מול צועה לא יצא ידי חובה. זה לא כתוב. את כל האיסור הזה זה רק מצב שיצא לבדוק ולא בדק. זה לגבי תפילה. מה עם ברכות? הספק פה, האם מסתפקים תמיד אפילו במזיד, או דווקא במצב שהיה צריך לבדוק ולא בדק, שסוף סוף השוגג יסתפקו. והנה מהתוספות, וכן מחידושי הרמב"ם, הוא כותב, משמע גם כן מסתפקי אם מצא אחר כך צועה. כלומר, במזיד לא יצא ידי חובה. אולי סברת הפרים גדים, כיוון המחבר, כאמר, סתם משהו נסתפקי בכל גבנה, משום דגמר לעניין תפילה מאחמרי, אפילו מצא אחר כך, נקטו גם כן ספקתם עניין ברכת המזון, גם כן באופן זה. אבל אולי אני אסתפקי עניין ברכת המזון בכל גבנה, צריך יום. והנה ראיתי בחיי אדם, כלל ג' ובנשמת אדם שם עוד זין שיחיב הדיבור בזה. שורה רביעית, שלישית, אני חוזר, שורה שלישית בביאור הלכה. הנה ראיתי בחיי אדם כלל ג' ובנשמת אדם שם עוד זין שיחיב הדיבור בזה, דעתו אפילו הודע לו מתחילה יצר לסור ולברך ברכת המזון. הוא פוסק חיי אדם, פסק חדש, אפילו שהוא ידע שיש צועה וברך מול הצועה, לא צריך לברך ברכת המזון. מזה נראה שדעתו גם כן כפרי מגדים לספקתם ובכל גבנה, ופסקו להקל בדיעבד. אין שם תמוד, איזה אינו מקרה ספק הדאורייתא. דמי דאורייתא, בכל גבנה יצא, בדיעבד אף שבר הדאורייתא, לא עביר הכנסת הרבה, אין תפילה. זאת אומרת, מה אומר החיי אדם? הרי כל הדין הזה הוא דאורייתא ודרבנן. זה שאסור להתפלל מול צועה זה דין דאורייתא, אבל זה שאם יתפלל מול צועה, תפילה לא תפילה, זה דין דרבנן. אז אם השכן אורך כותב שיש ספק, אז זה ספק דרבנן, זה לא ספק דאורייתא. בסדר? זה החיי אדם. והחיי אדם אומר שהספק דרבנן הזה הוא גם אם ראה את הצועה מולו והתפלל שהוא עבר איסור, היה אסור לעשות את זה, אבל גם בזה ספק דרבנן. אין שם שעריך, וזה קיל משם מצווה הבאה בעבירה. זאת אומרת, הוא שואל, למה בזה דין מצווה הבאה בעבירה? מה קורה אם אדם רואה צועה, אסור לו להתפלל, אבל בכל זאת הוא התפלל. אז יש ספק אם יצא ידי חובה, למה זה לא נקרא מצווה הבאה בעבירה? למה? לא, כי מצווה הבאה בעבירה זה מצווה שבאה בגלל העבירה. מה המציאות של מצווה הבאה בעבירה? שאדם גוזל גוזל את הלולב, בדיוק. זה המקרה שמצאנו במצווה בעבירה. גוזל לולב. פה העבירה, נאמר, אפשרה את המצווה. זו מצווה, אבל פה אין שום קשר. יש מצווה יחד עם עבירה. כלומר, אנחנו נשאל שאלה מזעזעת, מה קורה עם אדם מדליק את האור תוך כדי תפילת שבת? הוא קיים מצוות תפילה או לא קיים מצוות תפילה? זה לא קשור, רק קיים מצווה וקיים בעבר עבירה. זה מחריד לחשוב על מציאות כזאת, אבל אין קשר בין הדברים. ולעניות דעתי, זה היה חיי אדם. עוד פעם, מה אמר חיי אדם? אפילו מי שהתפלל במזיד מול צועה, בדיעבד יצא ידי חובה. רגע, לגבי תפילה, שימו לב, מי שהתפלל מול צועה לא יצא ידי חובה, לגבי תפילה. אבל לגבי ברכת המזון,
למה לא?
לגבי תפילה זה גמרא מפורשת שמי שהתפלל מול צועה, תפילתו בטלה, לדין דרבנן. אבל לגבי צועה יש ספק, ולכן חיי אדם אומר שברכת המזון יש ספק, לכן אחד אומר שיצא ידי חובה. לעניות דעתי לא נראה כלל. דאדרבא, זה חמיר יותר. כיוון לזה ברור כולם, אדם דקה, שמה אסור לדבר מן התורה מקום התינופת, הוא עדין כל דבר קדושה. האיסור היסודי, לא השאלה אם זה עולה או לא עולה, אסור לדבר כל דבר קדושה, כל דברי תורה, כמו שדבר מפרק ימין לחוק קראת שמה, וכן כתב הרמב"ן, אם עבר דיבר בכלל כדבר השם בזה. ואיך נאמר שיצא בזה דיעבד ברכתו של רב השם ומזנו חגב אחרי שבזה ביזה הדבר השם? המשנה ברור אומר סברה חדשה, אומר כך, אדם שיודע שיש צועה והוא מברך ברכת המזון מול צועה, זה לא מצווה הבאה בעבירה, זה ביזיון. ולפי זה אדם שמתפלל ומדליק את האור תוך כדי לא קיים מצווה תפילה. האלף בית של תפילה זה לעמוד לפני השם, אבל אם אדם עומד ומבזה את ריבונו של עולם, לא יצא ידי חובת מצווה תפילה. זאת הסברה החדשה. נכון, נכון, כן, הוא מביא את זה כבר. הוא אומר סברה חדשה, אדם שמתפלל ותוך כדי התפילה שלו הוא עובר עבירה, כלומר מתפלל מול צועה, זה לא תפילה, זה ביזיון להשם. בואו נדלג על הסוגריים, יודעים עכשיו השאלה שלך. ויותר על כל זה שהרמב"ן בליקוטיו הרחיב הדברים עניין ספקא דתוספות, ומצא אחר כך צועה מקום שביר בכמה זמן, וכי זה צריך לחזור לברך. הכל בין דלו מתחילה לבר הזה מזיד הוצאת הרזור מהבנו, ודאי יש להצריכו לחזור לברך עד כמה האחרונים להחמיר ספקא דתוספות הראש, ועוד הרמב"ן סבר כבתי הוא פרט. אז בואו נסכם את ההלכה לדעת הבירור הלכה, וכך נראה לי שמוסכם. אדם שראה צועה ברך מולה, הוא לא ברך, ואפילו הוא ברך שהכל נהיה בדברו מול הצועה, הוא לא ברך, הוא צריך לחזור לברך עוד פעם על האוכל, כי זה לא ברכה. לא רק בקראת המזון, זה לא ברכה. האדם שהיה צריך לבדוק ולא בדק, ואם זה תפילה או קריאת שמע, לא יצא ידי חובה, זה סימן עין וב, לא למדנו. אבל אם זה ברכת המזון ושאר ברכות, בדיעבד יצא ידי חובה, כי השכן אנחנו מסתפק, וזה ספק דרבנן לכולה. האיסור לברך נגד הצועה הוא דאורייתא, אבל אם ברך בכל זאת ביטול התפילה זה דרבנן, לכן זה ספק דרבנן לכולה. אם לא היה צריך לבדוק, זאת אומרת, לא היה צריך לחשוב בכלל שיש לו, זה המקרה שלך עמיקה, אם לא היה צריך בכלל לבדוק, אז גם לגבי תפילה יצא ידי חובה. כל זה בתוך 400, אבל מחוץ ל-400, שכל זה איסור דרבנן, אז בדיעבד תמיד יצא ידי חובה, גם בתפילה וגם בשאר דברים. בושם? לא, אין בעיה. גם אין בעיה להריח את זה. כל הבעיה להריח את הבושם, זה רק שאדם מריח את הבושם של האישה. זאת אומרת, אם מעזרת נשים באופן כללי עולה ריח טוב, אין שום בעיה להריח את זה. כל הבעיה הזה, יש איסור להריח בסמים של האישה. שזה עניין שאדם גורם לעצמו, יתאווה. אבל אם זה סתם באופן כללי יש ריח טוב, אין בזה בעיה.
מה הגדר של
ערווה
שאסור לברך? זאת אומרת, אישה בלי
כיסוי
ראש,
זה עוד סוגי אשכלה שכלו בזמן הזה, שזה כבר הופך להיות דבר שבשגרה, ולכן ארוך השולחן, ועוד כמה פוסקים מכלו, במיוחד אם לא ממש מסתכל עליה. ברוכים תהיו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה, ועל נבות השדה, ועל נבות הרחבה שרצית, נחלת על אבותינו, לכל פי אבו, ועל נבות המח. טוב, הכל גל חלום, תודה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, נאמר
אדוני,